איך אומרים בעברית אני אוהב את הארץ שלי? מענה יאיר גרבוז, אומן, חילוני, שמאלני וציניקן לא קטן, ליהודי תושב פריז שביקש לדעת אם כדאי לו לעלות ארצה. כל התשובות בספר החדש של גרבוז, אוי ארצי. ספר המלצה. בוקר אחד, בתחילת 2008, קיבל האומן והפובליציסט יאיר גרבוז דואר אלקטרוני מאדם ששמו סימון אלמלא, החי בפריז. מסוקרן מהעובדה שמישהו כותב לו מהעיר האהובה עליו, פתח גרבוז את ההודעה וקרא. שר מיסיה גרבוז, אודה לך מאוד אם תוכל להקדיש לי דקה או שתיים מזמנך היקר. בהמשך המכתב סיפר סימון שהופנה אל גרבוז מהמכון הצרפתי בתל אביב לאחר שביקש מהם לשוחח עם ישראלי שאולי יעזור לו ולמשפחתו להחליט אם לעלות ארצה. האם אוכל לשמוע את דעתך על עצם הרעיון? משפחה, תושבת פריז, שקצה באנטישמיות הסובבת אותה וגם עייפה מהשנאה העמוקה לכל מה שהוא ערבי, הוריי ברצוני לציין הגיעו לפריז מתוניס, מחליטה לעלות לישראל. האם נכונה תחושתנו שבישראל נוכל למצוא את מקומנו? חותם סימון את המכתב. כך החלה חליפת מכתבים ארוכה בין גרבוז לסימון, שבמהלכה סיפר הישראלי יליד הארץ ליהודי תושב צרפת על המדינה שאליה הוא רוצה להגר. המכתבים הללו מצחיקים מאוד, מרגשים וכן גם כואבים, רואים אור בספר החדש אוי ארצי הוצאת דינור, והם הכי קרובים להגדרת הישראליות אם ניתן להגדיר אותה ב-326 עמודים. יש עלייה. אל חשש, קוראים יקרים, סימון עלה לישראל, מרגיע גרבוז כבר בפתיחת הספר. אינני יודע אם בגלל מה שכתבתי לו או למרות זאת, אבל אין ספק שהוא עלה כי הוא יהודי, ובתור שכזה הוא לא יוותר על האפשרות לסבול. המכתבים של גרבוז מקיפים נושאים רבים, ואל כולם הוא מתייחס דרך נקודת המבט הייחודית ויוצאת הדופן שלו, שתבולה, כאמור, בהמון הומור משובח. את העובדה שהבדיחות הן על חשבוננו, נדחיק לעת עתה. על בית החלומות הישראלי. אף פעם לא תשמע בעברית את הביטוי בית חלומי, אלא רק בית חלומותיי ברבים. כלומר, בית משפחתי לחלום קולקטיבי מעורב, שיהיה בית קטן, מוקף גינה, ברחוב שקט, על שפת נחל, בלב תל אביב, עם אווירה ירושלמית ואקלים גלילי, וקתדרלה גותית עם שיפודי הכרם. על הדאגה לילדים שהוטבעה בו בידי הוריו הפולנים. כשאני מטלפן לאחד מילדיי והטלפון תפוס, אני דואג ונבהל. וכאשר אין תשובה, אני עושה את מה שאימא שלי לימדה אותי לעשות. אני מבטל עצמי מכל מלאכה ועומד בחלון ומחכה עד שעדע שהכל קשורה. אני עומד כמובן מול חלון סגור כדי שלא אתקרר דווקא בשעה שלא ברור מעלה בגורל ילדיי. אפשר לסכם ולומר שבשנים אלה אני בעיצומה של הרטרו-פולניות. על הקיץ הישראלי. כידוע לך, לא לחמתי במלחמות ישראל, ואין לי על חזי שום אותות הצטיינות, ובכל זאת נדמה לי שאני נושא על גבי, אם לא על חזי, עוד 64 שנות אוגוסט. לו הייתי מאמין בקיומו של גן עדן, הייתי משוכנע שגורשנו ממנו בחודש אוגוסט. מגן ממוזג אוויר עברנו לעולם שלא רק בזיעת אפיך תאכל בו לחם, אלא גם אחרי העבודה בשוכבך ובקומך תזיע. על השיגעון הישראלי לבדיקות הריון. בימינו ילד מתקבל לעולם רק לאחר שהציג תהודה על הישגיו במקצועות הבאים. חלבון עוברי, דיקור מי שפיר, שקיפות אורפית, סקירת מערכות מוקדמת, סקירת מערכות מועד ב', העמסת סוכר, סקר מולקולרי ואולי גם קורס הכנה ל-DNA עם התקנת תשתית עתידית לפסיכומטרי. אני כשלעצמי לא אתפלא אם אחרי כל כך הרבה מבחנים והכנות יבקש הילוד מיד עם צייתו לאוויר העולם לנסוע להודו, להירגע, לתפוס ראש, לשחרר מעט חלבון לא בריא, לנתק את חבל הטבור ולהגיד לעצמו שגנטיקה זה לא הכל. על מגפת לקויות הלמידה. פעם בנעוריי לא היו הפרעות קשב, פשוט לא הקשבנו וזהו. פעם, בימים הרחוקים שבהם אני הייתי ילד, אפשר היה להפריע למורה ולהרגיזו, ואז המורה היה מזמין את ההורים, והאם הייתה מגיעה לבית הספר, והמורה היה מטריע בפני ההורים, והאם הייתה מאזינה בקשב מודאג, והם, כלומר היא, הייתה מתרגמת את ההתראה לעונש הראוי. אני משוכנע שלי לא הייתה הפרעת קשב, נהפוך הוא, זה היה הקשב שהפריע לי. היום אין יותר דבר כזה תלמיד שלא יושב בשקט, אלא הפרעת ישיבה. המורה כבר לא מתרגז, שמה יאובחן הוא עצמו כאובססיב אימפולסיב, ואת האם כבר לא צריך להזמין, היא נמצאת בבית הספר כל הזמן, דואגת שילדיה לא יפספסו אף אחד מהנזקים שבית הספר יודע לגרום להם. על תרבות קניית הספרים. כמעט שלא פגשתי ישראלי שקונה ספר בודד. ספרים קונים בערימה ומכמה סוגים, כמו ירקות למרק. הערימה, כשהיא נערמת מעל קודמתה, לצד המיטה שלנו, יוצרת מצבור של ייסורי מצפון ותוכניות לחופשת קריאה ומילוי מצברים. לא מעט אנשים מדברים אל הערימה ששוכבת לצידם ולא מקיימת עמם יחסים מספקים. אנחנו כועסים עליה, אנחנו מתחמקים ממנה, אנחנו מבטיחים לה התמסרות בשפעת הקרובה. על הישראלים והאוברדרפט. במקומנו רווי הפלאים, מעטים האנשים שיש להם יכולת לחיות על פי יכולתם. רוב הציבור מרשה לעצמו את מה שהוא לא יכול להרשות לעצמו. אם תברר מעט, תיווכח שאלה שלא יכולים לנסוע לחופשה, נסעו, ואלה שלא יכלו להעלות על הדעת טלוויזיה חדשה, רכשו שתיים. והמשפחה שלא ראתה אוטו חדש בקצה המנהרה, נוסעת כיום ברכב 4x4 מהודר. ככה זה הולך, סימון ידידי. השנה החלטנו לא לנסוע לחול, אבל מצאנו באינטרנט בדקה ה-90 כרטיסים ממש בלי כסף. זה היה דיל של פעם בחיים, זול יותר מנופש באילת. נסענו למלון שפועל בשיטת הכל כלול, שזו השיטה הכי חסכונית בעולם, בעיקר אם אוכלים כשלא רעבים, ונהנים כשלא טעים. על המוזיקה בחתונות, סוג הרעש שילווה את החתן והכלה. צעירים ממני יכנו זאת בשם מוזיקה, אבל אני יודע שמדובר במוזיקה של פרסומת לתרופות נגד מיגרנה, אלה שרוצות להמחיש איך מרגישים כשהראש מתפוצץ. נכון שרוב החתונות הן של צעירים ולמען חבריהם, אבל לא כל צעירי הארץ יתומים. לפעמים עדיין נגררים כמה זקנים בשולי המשפחה, ואלה היו מעדיפים בוודאי מפגש שקט שנערך בין טילי סקד לטילי פטריוט על פני ההרעשה שנופלת על ראשם באולמי החתונות. על הקלה הישראלית. בסלון ליופי מסדרים את שערה כאילו לא הקלה היא, אלא עוגת הקלה. מאפרים את פניה כאילו ביקשו לטשטש את זהותה לצורך מתן עדות בתוכנית תחקירים על הטרדה. מלבישים לה סמלה ההופכת את גופה לחלון או לדלת, כי אין ספק שמה שתלוי עליה הוא וילון. ועל התגובה לקלה הזאת. מנהג הוא בארצנו להביע הפתעה קולנית מיופיה של הקלה עד הטענה שאי אפשר כלל לזהותה, מה שגורם לקלה להיעלב כשהיא מבינה עד כמה בלתי אטרקטיבית הייתה לפני שנכנסה בשערי פלורה המוסך לשיפוץ קלות. על היחס לעולים. תצטרך להתרגל, יקירי, לכך שידברו אליך ברבים, כמו למשל, אתם הצרפתים שומרים כשרות, אבל אוכלים פירות ים. ובהמשך, כאשר נדמה שעדה מסוימת כבר נקלטה והפכה לחלק אינטגרלי מהחברה ונחלשות הדעות הקדומות כלפיה, מגיעה לארץ עלייה חדשה שמאירה ומעוררת את כל השדים. ייתכן שזו דרכנו לקלוט עולים. אנחנו מפעילים עליהם את מחבש הגזענות ובודקים. אם הם שורדים, סימן שהם חזקים מספיק לחיות במקום הנאור. על העלייה מרוסיה. יהדות הדממה פגשה את ישראליות הצעקה. על האלימות. האלימות שזורה היטב בהווייתנו, ואנחנו מבחינים בה רק אצל זולתנו. אין משפט ישראלי יותר בעיניי מהצעקה, קצת אדיבות, יא חתיכת זבל. על נחלי ארצנו. נחל אצלנו זה מקום שפעם זרמו בו מים, ואין לבלבל אותו עם המונח האירופאי המייחס לנחל רטיבות בהווה. על ההתגוננות מפני האיום האיראני. בשביל זה יש לנו ניילונים ומסקינג טייפים. על המניה הישראלית לאלבומי סיכום וזיכרון נוסטלגיים. 10 שנים עבדנו ובנינו, ועוד 50 שנה סיכמנו והתגעגענו. וגם, כאשר מונים את נזקי מלחמת ששת הימים, צריך לקחת בחשבון את כיבוש חנויות הספרים באמצעות אלבומי ניצחון. על קיום מצוות בקרב החילונים. אנחנו לא מקיימים מצוות, אנחנו עושים מצוות. אנחנו לא מברכים ברכת המזון, אבל תורמים בשביל שיהיה מזון לכאלה שאין להם. אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים, אבל מושיטים יד ככל יכולתנו. על השתלטות הטלוויזיה על התרבות. החלומות החדשים הם קודם כל להופיע בטלוויזיה, ואז לשרוד, ואז לנצח, ואחר כך צועדים בסך, האפשרות להרוויח סכום כסף גדול, ובמקביל להיות רזה ויפה, לקבל חוזה דוגמנות, ובו בזמן להוציא דיסק. אבל מה שאין בטלוויזיה, אין כבר לרוב האנשים. חלום ציבורי על חברה ועל תרבות. המכתב האחרון. סימון ידידי היקר, השיחה הבאה שלנו תתקיים בבית קפה בתל אביב, לאחר שנכשלתי במאמציי לשכנע אותך להישאר אור לגויים בעיר האורות. לא הצלחתי, גם באמצעות ביקורת נוקבת, למנוע ממך את התענוג לסבול יחד איתנו. אתה נוטש חיים מסודרים, בעיר יפה ואהובה, לטובת הצטרפות לשבט, אפילו אם השבט פרימיטיבי למדי. האמת היא, וזאת יודעים שנינו היטב, שכלל לא ניסיתי לשכנע אותך להישאר שם. לו הייתי מצליח לעצור אותך, הרי באותם אמצעים הייתי מצליח לשכנע את עצמי לצאת ולברוח מכאן. אז מה בכל זאת מחזיק אותו כאן? אם היה צריך לענות על כך במשפט אחד, אומר גרבוז, היה זה, תגיד, מה אתה עושה הערב? המשפט הפשוט והספונטני הזה, שאותו אני שומע שנים רבות, כמעט בכל ערב, מפי חבריי ומפי ילדיי, מפי קרובים ומפי רחוקים, אינו ניתן לדעתי לתרגום לאף שפה. כלומר, אפשר לתרגמו מילולית בנקל, אבל אי אפשר לתרגם את מידת הנגישות העצומה שביני לבין חבריי, כלומר, את המילה העברית המקסימה, גם אם מותשת מעט ופה ושם מזויפת, חברות. אם תתקשר בערב לאמריקני ותשאל אותו, מה אתה עושה הערב, ועוד תוסיף את ההמשך התמוע והפולשני, אולי בא לך לקפוץ לבירה? האיש עלול לפנות בבהלה למשטרה ולבקש את הגנת השלטונות. ינואר 1, ביקרתי מכרים בניו יורק, ובעלת הבית סיפרה לי בגאווה שילדיה הבטיחו להתקשר הביתה בפסח. אני מדבר עם ילדיי כמעט כל יום, וכשאני מתקשר והטלפון תפוס, אני מודאג. רבים מחבריי, מסכם גרבוז, שמעו ממני על ההתכתבות, וכולם הגיבו בשאלה זהה. בשורה התחתונה, הצעת לו לעלות לארץ או להימנע ולהישאר בצרפת? לכולם עניתי שעצתי היחידה הייתה אמירה שאני עצמי לא יכול לחיות בשום מקום אחר. יכול להיות שזה יותר מהמלצה?